vraie magie.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של שידורי המגפה. היום אנחנו נארח את יאיר אסולין, סופר והוגה דעות, בעל הטור קטע לסיום בעיתון הארץ, בכיר בבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, שימש כמרצה אורח באוניברסיטת ייל, ובין היתר הוא גם חתן פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים לשנת 2016, ופרס ספיר לספר ביקורים לשנת 2011. שלום יאיר, מה שלומך?
אהלן, מצוין.
אז אנחנו שמחים לארח אותך פה בפרק, ובעצם אולי לדון בנושא שאנחנו נוגעים בו בכל הפרקים, מעין אולי סיכום, אנחנו מתייחסים הרבה לעניין שינוי הפרדיגמה, ואנחנו מסתכלים על הקורונה כאיזשהו טריגר למשהו מאוד קיצוני שקרה במאה ה-21, וכהזדמנות לבחון את המאה ה-21. אתה באופן מקביל, מתחילת הקורונה נוגע בעצם בתורים שלך בעיתון הארץ, באותם נושאים. ובעצם מנתח אותם באיזשהו זמל מנתחים מאוד מעניינת. אז אני אשמח אם תוכל ככה להציג בקצרה פה למאזינים שלנו, מה זה אומר הפוליטיקה בסוף דרכה, שיח המחר אל מול שיח האתמול, מי הם אנשי האתמול ומי הם מצופים להיות אנשי המחר, השגרה כאשליה וכדומה.
אוקיי, אז... אני רק אני אדייק אותך בזה שאני עסוק בזה עוד הרבה לפני הקורונה. כלומר, עוד כבר לפני שנה וחצי כתבתי טקסט גדול על הקשר בין מדעי הרוח לעסקים, ששם פעם ראשונה ניסחתי בעצם, ניסיתי לנסח את הזמן שאנחנו חיים בו. השתמשתי בשני מושגים שאני חושב שהם ילוו אותנו בשיחה הזו. מושג אחד זה המאה של המה, ככה קראתי למאה ה-20, והמאה של האיך, ככה אני בעצם מכנה את המאה ה-21. ואני אגיד כמה מילים על כל אחד מהמושגים האלה, ודרך זה, אני חושב שמה ששאלת ככה יתחיל להתבהר. המאה ה-20 הייתה מאה שכמה שהייתה סוערת מבחינה פוליטית, מבחינת מלחמות, מבחינת משברים פוליטיים, מבחינה קיומית, היא הייתה מאה מאוד מאוד יציבה. מה הכוונה? הדואר של תחילת המאה ה-20 הוא פחות או יותר הדואר של סוף המאה ה-20. עולם התעסוקה של תחילת המאה ה-20 הוא עולם התעסוקה של סוף המאה ה-20, המכונית אותה מכונית, המטוס אותו מטוס. היו כמה שינויים כמובן בדרך, אבל בעצם המאה ה-20 היא ההתאקלמות, אפשר להגיד, למהפכה התעשייתית. כלומר, במאה ה-19 הייתה את המהפכה התעשייתית, היא יצרה שינויים קיומיים אדירים, שיצרו גם שינויים תודעתיים גדולים בראש של האנשים, של האזרחים, שהחדירו לנו רעיונות שאנחנו מדברים עליהם היום כמובן מאליו, של דמוקרטיה, של שוויון, של זכויות אדם, או במקביל רעיונות של מרקסיזם ותפיסות סוציאליות, כל זה התנסח בסוף המאה ה-19 כמענה למהפכה התעשייתית, והמאה ה-20 הייתה המאה שבה חיינו את הרעיונות האלה, חיינו את המהפכה התעשייתית. במאה ה-21 קורה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו בתחילת דרכו, אבל אני חושב שכבר היום חשוב מאוד לסמן ולהבין אותו, והקורונה אגב ממחישה עד כמה זה חשוב, והוא שאנחנו נמצאים בתחילתה של מהפכה טכנולוגית, שמשנה שוב את התודעה שלנו כאנשים. אני מגיע לכל התחום הזה של חשיבה על המציאות, הכלי הבסיסי שלי שאיתו אני עובד הוא ספרות, וספרות מלמדת אותנו שהחיים הם בעצם שילוב של הגיבור, העולם הפנימי שלו, כלומר התודעה שלו, האופן שבו הוא תופס את עצמו, והעולם החיצוני שבתוכו הוא מתנהל. החיבור בין הגיבור, העולם הפנימי שלו והעולם החיצוני שבו הוא מתנהל, זה מה שמייצר את הסיפור. ובמאה ה-21, המסגרת הזו של העולם החיצוני, שהיא, אני תמיד אוהב לדמות אותה למקרא מפה, כלומר איזה כללים ברורים של מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה רע, זה יתפרק לחלוטין בעקבות המהפכה הטכנולוגית. לכן המאה הזאת, הזמן שאנחנו נמצאים בו לפחות, אני קורא לו המאה של האיך. אנחנו מנסחים מחדש את כללי המשחק, אנחנו לא כמו במאה ה-20 עסוקים במשחק עצמו, אנחנו לא משחקים עכשיו כדורגל, אלא אנחנו שואלים מה יהיה הכדורגל הבא. ובמובן הזה, הסדר הפוליטי הישן שבא לסדר את החיים שהתעצבו שוב, סדר הפוליטי הישן התעצב בסוף המאה ה-19 ונתן מענה לתודעה אנושית מסוימת, הסדר הזה הגיע לסופו. בסדר הזה אני רק אגיד, המדינה הייתה לראשונה בהיסטוריה, המדינה הייתה לב הקיום, המדינה הפכה להיות אלוהים, כלומר, בסוף המאה ה-19 קרה המהלך הזה שאלוהים מת, ונוצרה מדינת הלאום שהיא הפכה להיות האלוהים בעצם, ואל מול זה, המדינה הייתה כוח המוביל, שמעצב את המציאות, שמוביל את המציאות, שהכל עובר דרכו, יוצא ממנו, חוזר אליו, ואני חושב שהסדר הזה, אנחנו נמצאים בסוף, הוא נמצא בסוף דרכו, ואנחנו ממש רואים עד כמה הוא מאבד מהרלוונטיות שלו, וכפועל יוצא מזה, במקום להיות כוח מוביל במציאות, הוא הופך להיות כוח שרק מתגונן, ובעצם שואף להקפיא את המציאות, ולא להוביל אותה קדימה.
הבנתי. אז כשאנחנו מדברים נגיד על, על, על עולם המחר, לעומת עולם האתמול, איך אתה חושב שזה הולך להתבטאות, כאילו להתבטא? נתייחס נגיד לשלושה נקודות לכלכלה, ממשל, מדינה ונגיד תקשורת, איך שאנחנו צורכים את, את המידע שמגיע אלינו, איך אתה חושב שהתחומים האלה הולכים להשתנות נגיד ב-10, 20, 30 שנה הקרובות?
אז אין לי תשובות מוגדרות, ואני חושב שגם לא יכולות להיות כרגע תשובות מוגדרות לאיך זה הולך להיראות, כי כמו כל דבר שהוא באפלה, אנחנו עכשיו בעצם על כביש, ויש ערפל מאוד מאוד כבד, ואנחנו לא יודעים מה יש בעצם בהמשך הכביש, או מה יש מעבר לעיכול. מה שאנחנו יכולים לעשות, זה רק קודם כל להיות מודעים שאנחנו בתוך ענן כבד מאוד, ושאנחנו לא יודעים מה הולך להיות, אבל שיש סיכוי טוב שמה שקורה מאחורי העיכול יהיה שונה לגמרי ממה שהכרנו. זה דבר אחד. אני כן חושב שאפשר לדבר על זה כבר היום, שאנחנו נראה את הרלוונטיות של המדינה הולכת וקטנה. כלומר, המדינה שוב כמעצבת מציאות, הולכת ומאבדת מהכוח הזה, כאשר הכוח הזה עובר למרחבים אחרים, דעתי עובר לטוב או לרע, הוא עובר למרחבים של התאגידים העסקיים. פייסבוק היום מעצבת את המציאות יותר ממה שמדינות מעצבות. אמזון, שהיא בעצם מדינה קטנה, מדינה ללא טריטוריה, שזה גם אגב, אפרופו השאלה שלך, אנחנו נמצאים היום בעידן שבו כל המושג של טריטוריה בכלל מוטל בספק. מה המשמעות של טריטוריה בעולם דיגיטלי? מה המשמעות של טריטוריה כאשר למשל, רוב המחשבים של, של, של הממשל האמריקאי יושבים על ענן של אמזון. אז מי אמריקה? אמזון או אמריקה, כן? כלומר, כל הערבוב של המושגים בין העולם הדיגיטלי לעולם הפיזי, של, אגב, שזה גם צריך להגיד, וזה הקורונה עכשיו מרחישה מאוד חזק, אלה לא עולמות חופפים, אלה שני עולמות שונים, שמנהלים מערכת יחסים ביניהם, אבל הם לא עולמות חופפים. ההבנה שהכוח של הרלוונטיות עובר מהמדינה למרחבים אחרים, זה הבנה אחת שהיא ברורה לי. עוד הבנה אחת שהיא ברורה לי, שבעקבות זה, המדינות שכבר היום התחילו להתגונן, ילכו והתגוננו יותר ויותר לכיוון זליגה אל עבר הטוטליטריזם, ואל מול זה, אנחנו בעצם נראה את הניסיון לייצר כוח אזרחי שישמור על הזכויות שלו. כלומר, יהיה פה מתח מאוד מאוד חזק, שאגב, תראי, ההשבעה של הממשלה, נגיד, השבוע, היא המחשה מאוד מאוד טובה לעובדה שאם פעם המדינה תפסה את עצמה כמייצגת של האזרחים, אנחנו ככה אנחנו חושבים הרי על המדינה, נכון? היא מייצגת אותנו. פתאום אתה תופס שהיא הפכה להיות גוף כוח עצמאי, שצריך לשמר את הכוח שלו ולהתמגן כמה שיותר מפני האיומים, וזה מה שהיא תעשה. אל מול זה היא תיווצר, דעתי, שותפות אינטרסים בין תאגידים עסקיים, שעד היום לא באמת רואים את האזרח, אבל הם יהיו חייבים לראות את האזרח, כי ביחד איתו הם יוכלו לשמר את העצמאות שלהם, ובין האזרחים כמובן, כמו שכתבתי, אני חושב, זה היה ממש בתחילת הקורונה, כתבתי שיש אפשרות לנסח מחדש את המערכת יחסים בין הפרולטריון לבורגנות, כקבוצת כוח אחת בעצם, שמבינה שהאינטרס שלה הוא לדאוג אחד לשני. אז זה פחות או יותר מה שאפשר לדמיין, אבל שוב, באמת, אני באמת חושב שהיום, ואני כותב את זה הרבה, ויש כאלה שהתשובה הזו מעצבנת אותם, אבל אני חושב שהיא נכונה, אנחנו בזמן של שאלות. לשאלות יש ערך קריטי, כשקאנט כתב את הביקורת שלו בסוף המאה ה-18, סביב המהפכה הצרפתית והמהפכה האמריקאית וכולי, חוקה אמריקאית, הוא כתב ספר, ספרים, סדרת ספרים, שכל המהות שלהם היא ההבנה, שאי אפשר עכשיו להגיד משהו פוזיטיבי על המציאות, כי הכאוס הוא כל כך גדול, אבל אפשר לנסות ולגדר, לנסות ולסמן את מה שאנחנו יודעים, ולהבין איפה אנחנו עומדים. הערך הקריטי של להבין איפה אנחנו עומדים, של להבין מתוך איזה הקשר אנחנו פועלים, הוא מפתח כדי שבתוך הערפל הזה, כשנפנה את הפנייה, לא ניכנס באיזה משהו במאה עשרים כמש.
אז מה עם, לדעתך, אותם כוחות שנמצאים היום, שנאבקים לשמר את הסדר הישן הזה, אם דיברת על המדינה ודיברת גם על התאגידים, האם יש כוחות שהם סמויים מהעיניים של האזרחים, של החברה האזרחית?
אני לא יודע אם יש כוחות שהם סמויים, אני חושב שיש, כמו בכל תהליך של שבירת פרדיגמה, יש אנשים שלא יכולים לדמיין את העולם בלי הפרדיגמה הזו. זה נכון לגבי אנשים שמאמינים שהמדינה, שוב, היא עוצבה רק בסוף המאה ה-19, אבל אין קיום בלעדיה. אני חושב שאותו דבר, אגב, לגבי האקדמיה, שאתם חלק מנה שהיא גם נתפס, שהיא לא יכולה להשתנות, אבל היא חייבת להשתנות, כלומר, זה אקדמיה שהוצבה לסגנון חיים מסוים ותפיסה מסוימת. הבנקים, אותו דבר, לא מדברים הרבה על הבנקים, אבל אני חושב שהבנקים נמצאים ביחד עם המדינה והאקדמיה כאיזה משולש, בסוף דרכם בתצורה הנוכחית שלהם, הבנקאות הקלאסית הזו, יהיו שינויים משמעותיים, ומה זה, מה בכלל המודל העסקי של הבנק, איך בנק עובד, כן? מה אתה מצפה ממנו כאזרח וכולי. ואנשי האתמול הם אלה שנאחזים בדבר הזה, אנחנו רואים את הדיון, כשכתבתי את הטקסט על אנשי האתמול, כתבתי על אנשים שאני מעריך, אנשים שהם מאוד משמעותיים, הזכרתי שם את קיסינג'ר ואת רולניק ואת אבא אילוז ואת שלמה אבינרי, ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות של אנשים שמבחינתם המדינה היא הנחת מוצא, היא לא יכול להיות אחרת. אני אומר, בהחלט יכול להיות אחרת, ולא רק שיכול להיות אחרת, חייב להיות אחרת, כי מי שמבין בסיפורים, שוב, אני חוזר לעניין של הסיפורים, מי שמבין בסיפור ומבין שהסדר החיצוני הוא נגזרת של התודעה של האנשים, לא יכול להתעלם מזה שהקיום שלנו השתנה דרמטית, זה משתנה דרמטית כל יום. ומי שאתה מדבר איתו ואומר לך, עזוב, המהפכה הטכנולוגית זה שטויות, זה כלום, יראה לך נתונים כלכליים כביכול שזה לא כזה דרמטי וכו'. זה איש אתמול בהגדרה, כי אני יודע, בחיים הכי פשוטים, שהחיים שלי השתנו, החיים של ההורים שלי השתנו, החיים של הילדים שלי השתנו, אני רואה את זה בעיניים. ואל מול הדברים הפשוטים, זמנים של כאוס, הם מצד אחד זמנים מאוד מפחידים, אבל מצד שני זמנים שהפשוט בהם הוא ברור. כלומר, הדברים הם פשוט מפשוט, מה שנקרא, הם כל כך מובהקים, שכאילו, בגלל שהם כל כך מובהקים, יש כאלה שנוטים להתכחש אליהם, כן? אנחנו רואים את זה בספירה הפוליטית, וגם בדיון הזה על אנשי אתמול ואנשי המחר לדעתי. כלומר, אי אפשר להתעלם מזה שצריך סדר חדש, שיסדר את הקיום הזה שבו, נגיד למשל, לבוא ולהגיד לאנשים שמצביעים 200 פעם ביום בפייסבוק, להגיד להם, לכו תצביעו פעם ב4 שנים בקלפי, זה לא עובד. לדבר היום על דמוקרטיה ייצוגית, שבעצם אתה מצביע פעם ב4 שנים ונותן לאנשים לעשות את מה שקורה עכשיו, מה שקורה עם גנץ וכל הבגידות האלה, כן? לקיים את זה, זה לא הגיוני בעולם שבו אנחנו חיים, וזה לא יקיים. אבל זה פשוט שזה לא יתקיים. כמה זמן ייקח לזה ליפול? מה יהיו המאבקים בדרך? יכול להיות שיהיו הרבה מאבקים, אבל ברור שהסדר הזה, שבו אומר, בוא, אתה תייצג אותי ואני אתן לך לרוץ קדימה, לא יכול להתקיים במרחב שבו אנחנו חיים.
כן, ולפי הטורים שפרסמת, אתה בעצם אומר שבמוקד המאבק הזה נמצאת המחאה של החברה האזרחית שדורשת להיאבק על העצמות שלה מול הניסיון באמת של הכוחות השמרנים לשמור על הסדר הישן. אז גם ציינת שלדעתך המחאה המאוגדת היא הלגיטימית. השאלה, איך לדעתך אפשר היום לגייס את אותם אנשים שאולי אתה קורא להם אנשי האתמול, או אנשים שצריכים אולי לעשות להם קפיצה אפילו קוונטית תודעתית כזאת כדי להצטרף למחאה, איך ניתן בתנאים האלה של המאבק כיום, שמפמפמים לנו את החזרה לשגרה ואת כל המושגים הישנים האלה, כיצד ניתן לעורר, ליצור תנופה דווקא עכשיו?
לדעתי רק על ידי פמפום חזרה ועל ידי מה שנקרא proof of concept, כלומר, לייצר מציאות כזו. כלומר, גם האנשים האלה שהם נאחזים במדינה, אתה אומר להם, תראו את החיים שלכם, אתם נבטים עם ה-Waze, אתם כבר לא יודעים מה זה לחכות למישהו בבית קפה, כל החיים שלכם משתנו ברמה הכי קיומית, ולא עכשיו שוב על דמוקרטיה וריבונות, וכלכלה ומטבעות, כן, אנחנו חיים בעולם שבו יש לך מטבעות דיגיטליים וכו', כלומר, המושגים נשברים כולם, אבל ברמה הכי קיומית, צריך פשוט לפמפם את השיחה הזו ולתת קונטרה. תמיד, רוב האנשים נאחזים בפרדיגמה, בהגדרה. כן? כלומר, גם בפרדיגמות מדעיות, אנחנו משתמשים במושג הזה הרי של תומאס קון, של הפרדיגמה, של המבנה של מהפכות מדעיות, ספר חובה, מי שלא מכיר, גם כשאיינשטיין מגיע עם המהפכה שלו, לוקח לזה זמן לתפוס. ובטח גלילאו וכולי, כלומר, אנשים הנטייה שלהם להישאר בקיים. מי שתופס שיש פה שינוי, צריך לייצר באמת proof of concept של השינוי ושל ההתחדשות, ומתוך זה, בסוף אנשים יצטרפו, ולדעתי זה ממש עבודת הנמלים הזו.
אז אני אשאל, אם אני מסתכל על הדבר הזה שנייה שבחנו אותו עכשיו, אם אנחנו בעצם, או אנשים שרוצים לשנות את הפרדיגמה אל מול שומרי הפרדיגמה, יש פה באמת מאבק בין תודעה להוויה. זאת אומרת, אחד הנושאים שהכי מעניינים אותי באופן אישי זה שבירת האדישות. זאת אומרת, אנחנו באים עכשיו לאנשים, אנחנו רוצים לנפץ איזושהי אדישות. אבל יבוא בן איש האתמול, כביכול במילים שלך, שאנחנו משתמשים בה בפרפרזה הרחבה, ויגיד, אתה חושב שהשתנתה ההוויה, אבל מהנקודת מבט שלו היא לא משתנה. אז איך, זאת אומרת, איך...
אני לא חושב שמשתנה ההוויה, זה בדיוק מה שאמרתי לגבי הסיפור. אני חושב שהאדם הוא תמיד אדם, הגיבור הוא תמיד גיבור, יש לו צרכים, יש לו רצונות, אני בכוונה אחזור למטאפורה הזאת של הסיפור כי היא טובה. תמיד לאדם יש לו את הצרכים, יש לו את הרצונות, יש לו את השאיפות, זה ברור. מקדמת העולם, מהתנך, מהיוונים וכו'. המימושים הם אלה שמשתנים. והערך שאני נותן לכל רצון, זה משתנה. במאה ה-18, האם שוויון היה ערך מקודש בעיני אנשים? לא בטוח. היו ערכים אחרים, סולידריות, כבוד, וערכים אחרים שהיו. כל הזמן אנחנו, הצרכים שלנו מתקיימים, לאכול, לאהוב, אני יודע מה, לשכב, לא יודע מה, הצרכים האלה קיימים. האופן שבו אנחנו מממשים אותם משתנה כל הזמן, והערך שאנחנו נותנים לכל צורך וצורך, ולכל תפיסת עולם, כן? זה מה ההוויה לא משתנה, אבל המימוש של ההוויה ודאי משתנה. וזה בדיוק הטעות שאנשים האלה עושים, אומרים לך, בני אדם מאז ומעולם הם כאלה. פעם היה לי דיון כזה מרתק, מישהו אמר לי, כבר דוד המלך הוא רצה נשים וכולי וכולי, מה ההבדל בין דוד המלך להרווי ויינסטין או whatever. ואתה רואה, ההבדל הוא משמעותי, שדוד המלך עליו נאמר, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, והרווי ויינסטין הולך לכלא, אוקיי? כלומר, האופן שבו אנחנו שופטים את המעשים, המערכת, הערכים, שוב, מקרא המפה, המפה לא משתנה, אבל מקרא המפה משתנה. ואם פעם הסימן הזה אמר, ראש ממשלה צריך להתפטר עם שלושה כתבי אישום, פתאום הסימן הזה לא בטוח אומר את זה. ואם פעם סימן מסוים אמר משהו אחר, פתאום הוא כבר לא אומר את זה. כלומר, אנחנו כל הזמן טוענים במשמעות את המציאות. וצריך להבין את זה, כלומר, כשמדברים על הוויה ותודעה, כן? יש ממשק בין ההוויה לתודעה, שהוא הדבר הכי מעניין. הקשר בין ההוויה לתודעה. ועליו אני מדבר, כי הוא מה שהסדר הרי בא לסדר.
שהשיח הוא מהווה את הקשר הזה, אם אני מנסה למצוא את מה שאתה בעצם אומר, התרגום של השיח אולי.
השיח והתרגום שלו מהווים את הקשר הזה, אבל זה גם, זה השיח במובן הרחב, כלומר, גם אם אני הולך ברחוב, ורואה שברחוב שלי אנשים זורקים זבל על הרצפה, ועברתי דירה, ברחוב חדש אמרה שהם זורקים פה זבל על הרצפה, כביכול, כן? אז בפעם המאה, אני גם מתחיל לזרוק זבר לרצפה, כי למדתי שזה הנורמה במקום הזה, כלומר, המושג הזה של נורמות הוא מושג סופר חשוב, כשאנחנו בעצם חושבים על המציאות, כן? מה אני מוכן לקבל ומה אני לא מוכן לקבל, מה הקו האדום שלי, מה לא הקו האדום שלי. יש שם נטייה לדבר, דיברת על האדישות. אני חושב שהישראלים הם אדישים כלפי השיח הפוליטי, כי השיח הפוליטי באמת לא רלוונטי מבחינתם. הם היום אומרים, אם אני צריך רופא, אני לא פונה לקופת חולים, אני מברר איפה יש לי פרוטקציה, קודם כל כדי להפעיל, נכון? כלומר, אם אני צריך עזרה אחרת, אז אני מנסה לברר, קודם כל בדרך העקומה, אף אחד כי לדעתי כמעט לא פועל באיזה דרך ישרה של לסמוך על המערכות. ולכן הדיון על המערכות הוא לא רלוונטי, הביטוי הכי שגור שאני מזכיר אותו תמיד, זה כולם, אני אומר לך, כולם מושחתים. אם כולם מושחתים, אז זה לא רלוונטי לך. אבל עכשיו מה שקורה עם הקורונה, שבו חיים של אנשים נרסים, צריכים לקנות אוכל מחר, זה טריגר משמעותי. כאשר אני כותב, וזה אולי מה שאתה שאלת מקודם, יונתן, כאשר אני כותב על ה... על ה... על ה... על ה... כאילו על הצורך, על הצורך במחאה מיוחדת, אני חושב שאני, בעצם אני כותב שכשאתם צריכים לאכול, אל תחשבו שזה רק אם ייתנו לכם 5,000 שקל ותסבעו והכל ייגמר. אלא אתם צריכים להבין שהמאבק על הלאכול הזה, הוא בעצם מאבק על זה שאתם תוכלו להיות חופשיים. זה בעצם הרעיון של להבין על מה המחאה באמת. הכוח המניע הוא בעצם ההבנה שהנה, המדינה הפקירה אותי. אבל תשאל את עצמך, מה זה אומר שהמדינה הפקירה אותך? מה אתה עושה הלאה? אל תלך למדינה ותשכנע אותה לא להפקיר אותך. כי המדינה הפקירה אותך לא כי היא שכחה שאתה קיים. היא הפקירה אותך כי משהו במדינה כבר, by definition, מפקיר אותך. זה בעצם הרעיון.
אני אשמח להפגיע אותך עוד קצת. לי דווקא כן יוצא לדבר עם אנשים שאני מרגיש שהם כן, הם לא אנשי אתמול, הם כן חושבים קדימה, ולשאול אותם סתם שאלות כאלה, שכמו שדיברת, שינוי הסיפור ברמה הכי קיומית, של, לא יודע, של אם אנחנו עוד כאילו 5 שנים יצאו לי אזרחות של פייסבוק, להיות אזרח של פייסבוק או אזרח של אמזון, ויש אנשים שאומרים לי, כן, כאילו, חרטיים, ספקים את הצרכים והכל, למה לא, כאילו, להתקין צ'יפ במוח במקום טלפון, כן, למה לא, כאילו, ואני חושב שאנחנו חיים בעידן שבאמת הדברים הכי הזויים, הם הכי ריאליים במובן מסוים, זאת אומרת, אנחנו גם רואים דעיכה מאוד מאוד מהירה של כל מה שאנחנו מגיעים לטבע עם משבר האקלים. אז אתה חושב שבתור אנשי רוח, יש לכם מה להגיד בנושא? יש לך משהו להגיד בנושא? אני עומד מול אנשים כאלה ואני נבוך, כאילו, כי אין לי מה להגיד להם. כי סך הכל הם צודקים, כאילו, אם זאת המציאות, אז למה לא לזרום איתה?
אני לא שופט אנשים כאלה. יכול להיות שזה יהיה המצב. זאת אומרת, נגיד עכשיו, ביבי דיבר על לשים כזה צ'יפ אלקטרוני על ילדים כביכול, כן? והיה זעזוע גדול. אני חושב שזה ברור שלשם המדינות ילכו. כלומר, ברור שככל שהטכנולוגיה תתפתח, אני לא מאלה שמאמינים שאפשר לעצור את המהפכה הטכנולוגית על ידי רגולציה. אי אפשר לעצור אותה על ידי רגולציה, כי היא הרבה יותר חזקה, היא באמת יותר חזקה, היא יותר חזקה מהמדינה. כלומר, דוגמה שתמיד אני אוהב לתת בדבר הזה, זה המחאות שהיו בלבנון לפני 50 שנה. אתה יודע אם שמעתם על זה. בלבנון, שמדינה שהאזרחים אכלו הרבה חרה מהשלטון שלהם לאורך השנים, ושהוציאו אותם בסוף לרחובות, זה היה הרצון למסות את הוואטסאפ. עכשיו תחשוב כמה כוח יש בדבר הזה. והדברים האלה הם קיומיים והם התפתחו והם התקדמו הלאה. השאלה היא איך אנחנו ממצבים את עצמנו בתוך הסיטואציה. איך אנחנו מגדירים מחדש פרטיות, כי ברור שפרטיות תוגדר מחדש. כבר היום הפרטיות מוגדרת מחדש, כן? אנשים משתפים דברים בפייסבוק, אז הם מפיצים כל מיני דקלרציות של, אני לא מוכן שפייסבוק ישתמשו לי בתמונות או שטויות כאלה, אבל אנשים, כל המושג של פרטיות הוא רחוק לגמרי מאיך שהייתי, איך שהיית מגדיר פרטיות, אם הייתי אומר לך תכתוב עכשיו את הגדרת הפרטיות. והמושגים האלה משתנים, לכן השאלה היא לא... שאלה, היא גם שאלה נורמטיבית, אבל לפני שהיא שאלה נורמטיבית ערכית, היא קודם כל הבנה שברור שזה קורה. ואל מול זה אתה צריך לשאול את עצמך איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו משתפים פעולה. אני חושב, וזה מה שכתבתי באמת במסה ההיא על הקשר בין מדעי הרוח לעסקים, שלמרחב העסקי יש צורך קריטי במדעי הרוח. זה בהגדרה. כלומר, היום כדי להתפתח ולהתקדם לתפיסתי, ואני מנהל שיחות עם אנשים באמת בכירים בגוגל העולמית וכל מיני אנשים מהסוג הזה, ברור שכדי להתפתח היום, יש ערך במה שמדעי הרוח יש להציע, שזה חשיבה על מהויות, ניתוח פנימי, לא מה שמדעי החברה ייצרו כביכול, של היכולת להסיק מהעבר על העתיד, כי היום אתה לא יכול להסיק מהעבר על העתיד, אתה צריך רק לפענח את המהות כדי אולי לדעת משהו על העתיד. מצד שני, וזה הצד ה... אופטימי של זה, אני יודע, למדעי הרוח צריכים להיות רלוונטיים כדי שהדבר הזה יקרה, הם צריכים לדון בשאלות הגדולות של הזמן הזה. ואם ייווצר החיבור הזה בין מדעי הרוח לעסקים, אלה תיווצר שיחה שונה של מה זה בכלל המרחב העסקי, ואז אתה לא, גוגל לא יהיה איזה שטן שיפתה אותך לקבל אזרחות, אלא הוא יתפוס שהאינטרס שלו זה אינטרס עסקי, לא כחסד, כן? האינטרס שלו, כמו אגב שהיה אינטרס של המדינות לאורך 100 שנה לתת שוויון לאזרחים שלה, האינטרס שלו זה לדאוג לזכויות של האנשים שהיו חברים אולי במדינת גוגל כזו, כן? ברור ש... כי ברור שהיכולות יהיו קיימות, ואני חושב שזה אפרופו אנשי האתמול. אנשי האתמול זה אלה שחושבים עדיין שהמדינה תטיל איזו רגולציה על פייסבוק והסגרו את העניין. זה יכול לדחות אותו קצת, זה קרה אגב, ראינו את זה עם המטבע של, עם ליברה, עם המטבע הזה שפייסבוק ניסו לקדם, אז המדינה ככה הפעילה שרירים וכו', אבל בלונגרן ברור שזה יקרה. השאלה היא איך אתה עומד, איך החברה עומדת מול הדבר הזה, כן? אני חושב שזה כאילו שינוי, מה שאני מנסה לעשות בטקסטים האלה שלי, זה לנסות באמת לשנות את ה... כמעט, לשנות את נקודת ההסתכלות, כן? כלומר, זה לא אנחנו ויש את המדינה, ועכשיו אנחנו צריכים לעצור את התאגידים, אלא יש פה ריק גדול, מעצבים את המשחק מחדש, בואו נמקם את עצמנו כאזרחים במקום שייתן לנו הכי הרבה כוח והשפעה. ורלוונטיות זה שם המשחק, כלומר, אם נהיה רלוונטיים, תהיה לנו השפעה ויהיה לנו כוח. אם לא נהיה רלוונטיים ונעצום עיניים, אז הדברים ירוצו קדימה.
אז אני באמת, במילים האלה של ירוצו קדימה, אני אעשה את זה כשאלה פתוחה לסיום הפרק, לאיזה כיוון זה... זה באמת ירוץ, כי אם אנחנו מדברים פה כבר המון פרקים על שינוי פרדיגמה, אז השאלה הזאת היא לאיפה הפרדיגמה תלך, אולי היא המעניינת ביותר, כי היא כבר קורית והיא בהתאבות. המון שיח הוא בין אוטופיה טכנולוגית לדיסטופיה טכנולוגית, ובאמת מעמד המדינה מול התאגידים, זה כנראה השאלה הכי גדולה שתלווה את המאה ה-21, ובתוכם באיזה צד אנחנו האזרחים נבחר, או איפה נהיה במכלול השיקולים שילקחו בדרך. אז אני רוצה להגיד המון תודה יאיר שהצטרפת אלינו לשיחה הזאת, והמון תודה למי שיאזין וישאר עד לכאן, ושיהיה המשך שבוע טוב לכולם, להתראות.